יאללה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. כל מי שמבין משהו בתחום כלשהו ידע כמעט מהרגע הראשון שחדל האישים המכהן גם כשר החינוך יצטרך לרדת מהעץ המטופש של ביטול חלוקת פרסי ישראל במתכונת ובמסורת המקרואים והאהובים שלנו. ההחלטה אותה הוא קיבל לאחר שהתברר לו שאייל ולדמן הוא הזוכה בפרס ישראל בתחום היזמות. האיש יכול להכחיש את זה עד האלף השלישי, אבל עובדה היא שאחרי שנודע לו על בחירת ולדמן הוא השקיע חודש ימים בהפעלת לחץ כבד על חברי הוועדה, כולל הצעה של שמות חלופיים, ורק כשזה לא הצליח הוא הודיע על החלטתו המטומטמת לבטל את כל הפרסים וללכת רק על שלושה פרסים בתחום הגבורה האזרחית. ובכן, רק כסיל מושלם לא הבין שההחלטה הזאת תיגמר בבכי, והיום היא אכן נגמרה בבכי. במקום לרדת מהעץ בזמן ובצורה מכובדת, פחות או יותר, האיש נפל מהעץ על האף וכתב היום לחברי ועדות הפרס השונות שזה בגלל היועצת המשפטית ובגלל בגץ ובגלל כל העולם ואחותו, חוץ מהסיבה האמיתית היחידה לפרסה שהיא הוא עצמו. מדי פעם אני מתעורר שטוף זה הכרה כשאני נזכר ששלושת הילדים שלי כלואים בידיו של הריקה הזה במערכת החינוך הישראלית. יהיה מה שיהיה, אסור לנו לשכוח שהאיש הזה הגיע לפוליטיקה על כנפי הרוח הליברלית והטיקט שלו היה שוויון בנטל. אוי לבושה ואוי למערכת החינוך שהוא עומד בראשה, וברכות לאייל ולדמן, לתפארת מדינת ישראל. ואם אתם רוצים לדעת בסוף מי מקבל את השוטר הטוב אחרי כל הנאום הזה, אז כל אלה שעזרו לי להוציא את האמת לאור ועזרו להבהיר לשר החינוך שיש מגבלות לכוח, יש מגבלות לשררה ויש אפילו מגבלות לטיפשות, תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני ימים אחדים התפרסם כי שופט בית המשפט העליון חלד כבוב שאל מדוע הפרקליטות מתעקשת להשאיר במעצר חשוד בייצור נשק והחזקתו. הרי ששת אלה שנעצרו איתו כבר שוחררו. מה מסתבר? מסתבר כי שלושה שוחררו בהחלטת הפרקליטות ועוד שלושה מחבלים שוחררו בעסקה האחרונה תמורת חטופות וילדים. באמת לא צודק, למה להכביד דווקא על זה שלא זכה להשתחרר כשמדינת ישראל נסחטה על ידי ארגון טרור ערבי? הסיפור הזה מצטרף למה שפרסם אבישי גרינצייג, כי כבוב הופיע בסרט פרסומת לעורך הדין שהיא במקרה ביתו, ושיקר כשאמר שלא השתתף באירוע פתיחת משרדה. אבל למה אני מספר לכם את כל אלה היום? בגלל ההקלטות שפרסם חיים לוינסון באתר הארץ היום, המוכיחות כי השופט איתן אורנשטיין התמנה לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בגלל מערכת תן וקח, מצחינה משחיתות שקיים עם אפי נווה שהיה אז יושב ראש לשכת עורכי הדין. אז רובינשטיין התמנה בזכות עסקה מושחתת וכבוד כי רצו שופט ערבי וכנראה לא מצאו אחד יותר טוב, וחבל שהוא לא מבין למה להשאיר מחבלים בכלא כי ממילא בסוף משחררים אותם בעסקה. ואחרי כל אלה, לך תאמין במערכת הצדק שלנו.
עכשיו ב-103 FM חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך.
אתה מודע לזה שהסיפור עם כבוב לא נכון?
הסיפור עם כבוב, אני קראתי את הגרסה שלו. מה שאני כותב זה על סמך הגרסה של כבוב.
טוב, גדול עליי, אני מודה. יש יהודי שהוא מהמחנה שלך על מלא, הבחור מבצלמו, איך קוראים לו? שי גליק. אתה מכיר אותו? המנכ״ל.
כן.
והוא שיגר, שמע, אני לא חולק איתו את רוב רובן של דעותיו, אבל הוא בחור אגון. ואני לפעמים גם עוזר לו. והוא שלח לי הבוקר מכתב ארוך. לנציב תלונות הציבור על השופטים, והנדון חזרה בי מתלונה מספר זה וזה על השופט כבוב, ויש לו פה 26 סעיפים שמנתחים את זה שהדברים לא נאמרו מעולם. אני לא יודע מה זה גרסת, סליחה, לא מכיר את הפרשה, ולא נכנסתי למעט שקצת מגיל אותי ההתנפלות על שופט ערבי, אבל זה עושה רושם שאבישי גרינצייג שם אתה פשוט טעות גסה.
גם עם הסרטון עם הבת שלו, גם עם העובדה שהוא מצולם עם תומכי טרור,
הסרטון עם הבת שלו,
למה הוא לא התמנה ב-20 והתמנה רק ב-22?
אריה, אני לא עושה עכשיו...
כי פסלו אותו אז בגלל הצטלמות עם תומכי טרור מובהקים.
טוב, הצטלמות.
עם אקרם סברי.
יש לי, אני מניח שאם יחפשו באצלי, יש לי, אתה יודע כמה צילומים תומכי טרור יש לי? כולל אגב ערבים עם תעודות, כאילו. אני מדבר עכשיו רק על האירוע הזה, זה אירוע שהוא לכאורה באמת, אתה יודע, זה אפילו את דמיר תיח, שהוא אומר, טוב, החברים שלהם שוחררו, אז בואו בשביל את זה, אבל הוא לא אמר את זה.
אבל זאת עובדה.
פשוט לא אמר את זה. זה לא קיים. אין את זה בפרוטוקול, התפרסם בפרוטוקול, והוא לא אמר את זה, ואם שי גליק חזר בו, כך בחשבון, נשלח את המכתב, תקרא, עוד פעם, אכפת לי אני.
אני לא אמרתי שהוא אמר, הוא רק שואל את הפרקליטות, אם שישה האנשים שנעצרו יחד עם החשוד, שוחררו,
אריה, עזוב, עזוב, אנחנו מלאים, אני אשלח את המכתב של שי גליק, 28 סעיפים כאמור, שואל את הפרקליטות, לא שואל את הפרקליטות, אני נגד לשפוט אנשים בצרה הזו, אני חושב שנגעת פה במשהו חשוב פי אלף, אורנשטיין ונווה, זו פרשייה, זה מחריד, זה מראה לך על, על החולי הגדול במערכת.
ונוסף על מה שלמדנו על דרך המינויים והחיזורים באילת, בכנס באילת, איך הם
נקיקים אחד לשם. באותו שידור אחד בלתי נשכח של עובדה. תשמע, בסוף שופטים בני אדם, ואני כן לא מצפה שלא יהיו שם יצרים ומינויים וקטטות, אבל גבול צריך להיות, ולכן לוינסון יהיה פה עוד מעט. האורחים והמפיקים הם אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראית על השידור איתמר שלומוביץ, ואנחנו נתחיל עם אבי שמריז, שלום.
שלום.
ערב טוב.
אבי הוא אביו של אלון שמריז, זיכרונו לברכה, שנכנס ללב של כולנו עם שניים מחבריו, זה אותם שלושה חטופים, אלון, לולו שמריז, סמר טטלקה, טללקה ויותם חיים, שהצליחו לברוח בגבורה עילאית משבי חמאס, לשרוד בחוץ, לכתוב שלטים, להקליט את עצמם במצלמה של, של כלבת אוקץ, אבל בסוף באירוע טרגי מעין כמותו נהרגו מכדורי לוחמנו בגלל טעות בזיהוי בתוך עזה, ויש לנו הכרה רשמית ראשונה, וצריך לשבח את נשיא המדינה הרצוג, שהודיע היום שהוא יוקיר בשם מדינת ישראל את גבורת שלושתם. אני מניח שזה אירוע שמקדם מבחינתכם את הדרישה, אבי, אבל זה לא בעצם, זה לא הדבר העיקרי שאתם מנהלים עליו מאבק, שזה שאלון יוקר כחלל צהל.
קודם כל, זה צעד בכיוון הנכון, בסך הכל, נשיא המדינה עושה את המעשה הנכון, אני מאוד מעריך אותו על העבודה שלו ושל הצוות של... של לשכת הנשיא, שכבר במעמד השבעה ובמעמד השלושים כשהם הגיעו, כולל הנשיא המדינה ואשתו, הם הודיעו לנו שהם הולכים לעשות את זה.
מה זה יהיה טקס צעד... בבית הנשיא? אתה כבר יודע
אני
פרטים?
אני לא בדיוק מעורה בפרטים, אבל אני מניח שזה תעודת הוקרה, שזה יהיה בבית הנשיא, המשפחות יוזמנו, אבל אני לא יודע את הפרטים עד הסוף. אבל זה צעד בכיוון הנכון. אנחנו בשבוע הבא נהיה בבגץ נגד המדינה, נגד צהל, שלא רצינו להיות שם, בתקווה שגם בית המשפט יעשה צדק עם אלון.
אז בדיוק רציתי לשאול איפה עומד המאבק הגדול, שהרי אלון, בעצם תמפה אותנו, אלון לא היה, הוא לא היה חייל על מדים, נכון? מה היה הסטטוס שלו כשזה קרה?
אלון היה בביתו בקיבוץ כפר עזה בשכונת דור צעיר, בשביעי לעשירי, כשהתחילו האירועים, כל הפלוגה שלו חוילה על ידי הממפי בקריאה שקטה, בוואטסאפ ובטלפון. אלון כנראה לא יכול להתייצב כי החמאס לקח אותו, אבל מבחינתנו אלון חויל. אנחנו לא יכולנו להכריז על זה.
זאת אומרת, חויל כחייל מילואים. אלון הוא אחרי שירות סדיר, כן?
נכון, אלון אחרי שירות סדיר, הוא גמר עם הפלוגה שלו אימון שהסתיים בשלהי ספטמבר, כמה שבועות לפני האירוע של השביעי לעשירי, וכשקראו לכל החיילים, קראו גם לאלון, המפה שלו מעיד על זה.
ומה התשובה הפורמלית של הצבא? שהוא לא התגייס בפועל ולא הוציאו לו צו ולא החתימו אותו?
אני חושב שאתה צריך לעלות את ראש אקה, כדי שראש אקה יסביר את השיקולים התמוהים שלו, למה הוא לא מוכן להכיר באלון שלנו. ראש אכ"א השאיר את האיברים שלו, את המוח ואת הלב מחוץ לקריה, וככה אנחנו עכשיו סובלים, כל עם ישראל סובל, אלון שלנו גיבור, אבל הצבא לא מכיר בו, החמאס מכיר בו, נשיא המדינה מכיר בו, עם ישראל מכיר בו, הצבא לא מכיר בו.
הייתה לכם איזושהי שיחה עם גורם בכיר באכ"א או עם ראש אכ"א?
אני דיברתי עם ראש אכ"א מספר פעמים, דיברתי עם שר הביטחון, דיברתי עם הרמטכ"ל. הדבר היחידי שהם הבטיחו זה שיקימו ועדה מתישהו, ימשוך הקרבות, יקימו איזושהי ועדה, הם לא אמרו מתי, לא אמרו איפה.
וקיבלת את הרושם שהם מודאגים מאיזה תקדים שיהיו עוד אנשים שיכנסו עליו ויוכרו כחללי צהל למרות שהם לא חוילו?
תראה, הבן שלי חויל, זה ללא ספק, יש את העדות של המפה שהוא חייל אותו. התקדימים, אני אשאל אותך שאלה רטורית, אם המדינה מתכננת עוד כמה חטופים שהגיעו לעזה, אז אולי ייווצר עוד תקדים, בינתיים אין תקדימים.
אם אני מבין נכון, אבי שמריז, אז בעצם מה שהצבא מפחד ממנו זה את התקדים, כי ברגע שאחד שלא בעצם עבר את ההתגייסות לתפיסתם, לשיטתם, ומקבל הכרה כחלל צהל, יכול לפתוח דלת לעוד 1,001 בקשות עתידיות בנסיבות דומות. אני מדייק פה, לפחות מבחינת שיטתם.
אני חושב שאתה לא מדייק, כי צריך להבחין בין אדם ששירת בצבא, השתחרר, עשה אימון בשירות מילואים פעיל, הצבא חייל אותו במעמד השביל העשירי, לבין אחד שסתם נחטף, ולא חיילו אותו ולא שום דבר. אלון שלנו זה מקרה מאוד מאוד מיוחד, אין תקדימים כאלה, ההפך.
ועוד לא אמרנו, אבי, אולי את הדבר הכי חשוב, אולי את הדבר, אחד הדברים היותר חשובים, זה שהוא תפקד בשבי חמאס, ובעיקר בהשתחררות ממנו כלוחם לכל דבר. כולל, הרי עכשיו היום אנחנו יודעים, עקבנו בדיעבד אחרי כל קורותיהם, והם נקטו בכל האמצעים שמצריכים ניסיון צבאי, והתושייה והרמומיות, וגם אולי אפילו אם הוא לא היה מחויל, והפלוגה שלו לא הייתה מגויסת, לפנים משורת הדין, אפשר לצפות מצהל להכיר בו, אפילו ביוזמתו, בגלל הנסיבות ובגלל זה שבסוף צהל הרג אותו, זה, אני לא מצליח להבין איפה באמת, כמו שאמרת, איפה הלב והראש של החבר'ה שם.
אין לי מושג. באמת אין לי מושג. הדבר היחידי שאני יודע, שראש אכ"א מתקטנן איתנו, הוא לא מבין את גודל האירוע, הוא צריך לחבק את אלון. אלון זה מקרה מאוד מאוד מיוחד. הגבורה שאלון גילה, ואני לא ממית בערכם וביכולותיהם של סמר ושל איתם חיים, שלא יהיה לכם רגע אחד ספק. אבל שיהיה לכם ברור, כל הפעולות שנעשו שם, הם נעשו על ידי אלון, כי הוא היה היחידי שגויס לצבא, היה לוחם, ידע בדיוק איך הצבא מתנהג, ידע בדיוק מה צריך לעשות בתוך המחילות של החמאס, דאג שהחברים שלו לא יעלו על המלכודות שהחמאס שם ביציאה מהפירים. אלון לכל אורך הדרך השאיר הודעות, כשהוא יצא מהפיר הוא השאיר פתק הצילו, כדי שידעו שהוא נמצא שם. את השלטים הוא כתב במו ידיו, זה כתב ידו. הוא דאג לשים אותם מתחת למדרגות, שזה המקום הכי מוגן בבית. הוא דאג לצעוק ולהגיד לסמר לא לדבר, כדי שלא יזהו כל ערבי. הוא דאג לקחת את החבר'ה שלו, עם בלי חולצות, עם דגל לבן, להביא אותם שהצבא יכיר בהם. לצערי, זה נגמר באופן טרגי. אבל כל זה, אלון עשה באמת, בלי להמית, מערך הדברים שסמר עשה, שיותם עשה.
ואתה אומר שהשבוע מתקיים הדיון בבגץ.
ביום רביעי הבא, בעזרת השם, אני מבקש שכל עם ישראל יבוא, לתמוך בנו. זה הצדק האחרון שנשאר לאלון, אחרי מה שהצבא עשה לו. זה הדבר היחידי שעוד נשאר, לתת צדק לאלון, שיכיר בו כחלל צהל, שהרמטכ"ל ייתן לו צלש, ואז אני אניח לצבא.
כן, זה גם צלש, צלש אסטרואידים, צריך לתת פה, זה מתבקש לגמרי. וחבל שכמו במקרים אחרים, הם יבינו את זה בדרך הקשה. אבי שמריז, תודה.
תודה רבה.
אני מאוד מודה לכם, אני מבקש שכל עם ישראל יצטרף אלינו.
יום רביעי בבגץ.
ב-27 למרץ, בשעה 11:30, בירושלים, בבניין בגץ.
תודה.
תודה לכם.
תודה רבה. דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב הפרשן הצבאי שלנו ושל וואלה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום אריה.
תגיד, אם אנחנו כבר איתנו, יש לך משהו לתרום בסוגיה הזאת? מבחינתך ראש אכ"א זה כלי עבודה, אתה בטח מכיר טוב את אלוף יניב עשור, מה בעצם הם אומרים בהקשר הזה? לא לשם כך התכנסנו, אבל בסוף זה התחום של אדוני.
תשמע, זה אירוע טרגי. אירוע טרגי, קשה לשפוט בטח את המשפחה, לא מקנה במפקדים ש... צריכים לדון בנושא, אני חושב שהצבא פה קיבל החלטה מאוד קשה, וניקה לא מעט טענות ולא מעט הערות וביקורת וכולי, כדי לקבל החלטה ולהבדיל חייל מכזה לאזרח שקיבל הודעה. לא רוצה להיכנס עכשיו לסיטואציות כדי לא לגרור אחר כך ביקורת וכולי, אבל אירוע סופר מורכב, אירוע סופר מורכב, בטח בנסיבות, לא רק של עצם החטיפה, אלא של באופן שבו הם מצאו את מותם, אירוע מורכב מכל הכיוונים, לכל המעורבים בסיפור הזה. תשמע, אבל בסוף מפקדים צריכים לדעת לקבל החלטות קשות.
בסדר, אבל דווקא מכיוון שזה אירוע טרגי, למה לא ללכת בהחלטה פשוטה לפנים משורת הדין, ולהגיד בדיעבד הוא חויאל, זהו?
אז בוא נפתח את הסיפור של נכי צהל, נדבר גם עליו.
לא, אבל זה לא דומה,
אמיר. איזה נסיבות... לא, אני אומר, בוא נפתח את הכל.
אמיר, אני כמי שכתב כמה תחקירים, ואני חושב, דעתי על תעשיית נכי צהל רעה מאוד, וזה גורם לזה שהנכים האמיתיים, הקרביים, הפצועים, ולא אלה שחטפו, אתה יודע, פסוריאזיס במטבח, אוכלים אותה, זה לא דומה לנכי צהל.
אני אגיד לך מה אני כן הייתי עושה, בשונה מהצבא. בגלל שמדובר פה באירוע סופר חריג, בנסיבות של בעיניי לא היו מעולם, נכון? לא היה מעולם מתקפה כזו שבה חטפו אזרחים, וסיטואציה ספציפית שבה הם בורחים ועורקים אותם וכולי, אני הייתי פותח את האירוע הזה לדיון ציבורי. אם הצבא מתקשה לקבל החלטה, או מקבל החלטה ואתה רואה שבמשקולות ובמוזניים הציבוריים אתה רואה פה מורכבות, תפתח את זה, תהיה שקוף. חבר'ה, תהיו שקופים, זה שאני אומר תמיד לצבא, תהיו שקופים.
מה זה דיון ציבורי? סקר ציבורי? משאל אינטרנטי? מה זה דיון ציבורי פה?
תמנה ועדה ציבורית, תפתח את הנסיבות, תפתח את התגובות, תפתח אותם, אל תתן למשפחה להיגרר לבגץ. תפתח את התגובות, תפתח את זה לדיון ציבורי. שבו אתה רואה, תתן את התשובה שנתת למשפחה, תפתח אותה, כמה שאתה יכול. בוא, הרי הם פה סודות מדינה. אתה מסכים איתי, נכון?
טוב, אז תרמנו את תרומתנו הצנועה.
עכשיו, דיון פילוסופי, אני, הלב שלי נקרא, שמעתי את האבא, הלב שלי נקרא, אני גם מכבד מאוד את הנחישות שלהם, בסוף, אם הוא מרגיש שצדקת הדרך איתו, והאמת איתו, ויכול מאוד להיות שהיו פרטים, שהוא לא מספר מעל גלי היתר, והם יכולים לשפוך אור על הפרשה הזו, אז אחר כמה וכמה, קשה לי...
תרמנו את תרומתנו הצנועה לדיון הציבורי, בשיחה גם הקודמת וגם זו. עכשיו בטובך תסביר לי אם אתה יכול מה זה ועדות החירום של חמאס ברפיח, כי צהל ושבק חיסלו שם ארבעה בכירים, אבל במה מדובר למען השם? מה זה הוועדות האלה?
קודם כל, אני בטוח שאתה רוצה לדבר איתי על הרמטכ"ל, אבל...
מיד אחרי זה
רמטכ"ל. נגיע גם אליו.
שורה התחתונה, המאמץ הגדול מאוד של חמאס זה להחזיר משילות. זה נראה לכם לכולם obvious, אבל כמו שקורה ברפיח, כמו שקורה במקומות אחרים, קורה גם בשיפה, וקורה גם בצפון הרצועה ובמרכז הרצועה. אתה רוצה נפתח את הסיפור הזה של מה עושה מרואן עיסא באזור מחנות המרכז? מה הוא עשה שם?
הוא הלך להקים מחדש את מה שנהרס.
לא, הוא הלך לשמור על השורות שלא יתפרק, ומה שעושה הצבא, הוא מקים סוג של ועדות, שיחה חמאס, הוא מקים סוג של ועדות וסוג של התארגנויות כאלה, כמו שראינו בשיפה, כדי להחזיר את המשילות, שהציבור... יבין שזה שהוא ספון בתוך המנהרות, הוא עדיין שולט. אל מול הדבר הזה, שמענו גם לא מעט ביקורת, כי כשהצבא, שבק, אמן, הצליחו להביא מידע מודיעין על התארגנויות של משטרה, כדי להחזיר את המשילות, אוקיי? וראינו סיכולים ממוקדים נגד צינים בכירים במשטרה של חמאס, ראינו גם הערות מהזירה הבינלאומית. אז אני חושב שכל
סממן... מי המחוסלים האלה? זה מחבלים בני 35-40 שאמרו להם עכשיו אתה אחראי על זה? או שזה פקידות של החמאס, הפקידות האזרחית לכאורה שלהם, שאמרו להם עכשיו אתם אחראים?
אתה עכשיו מחזיר אותי לדיון ב-IRA, האם רק הזרוע הצבאית ה-IRA, והשין פן היא לא חלק מה-IRA.
כולם מחבלים.
זאת השאלה. אני חושב שוואנס הממשלה קיבלה החלטה שחמאס צריך למחוק אותו מהאירוע, צריך להשמיד ולמוטט את השלטון שלו, ולאחר מכן את היכולות הצבאיות שלו, ובטח את סוגיית המשילות שלו, ותחת את החוק בסדר. בוא, ראינו גם סרטונים בימים האחרונים שבהם רואים שוטרי חמאס מכים אזרחים פלסטינים.
זה זקן, כן.
זאת אומרת, התמונה שאני ראיתי, זה היה מבוגר שחצה את גיל 60. בסדר? אז אף אחד שלא...
אני מציע שכולכם תדברו יותר יפה פה על מבוגרים שחצו את גיל 60. שלא נדבר על אריה. תגיד, טוב, הנה, הגענו לרמטכ"ל. אז הוא גמר את הסבב של אלופי המשנה, הכלבים נבחו, השיירה עברה, הכלבים כמובן כמטאפורה, והוא מתקרב לתתי אלופים, וכל זה קורה בגיבוי של שר הביטחון. מה אומרים במערכת? מה אתה אומר?
אז קודם כל כבר, היום אני מפרסם את זה שלפי גורמים במערכת הביטחון, הערכה היא שהרמטכ"ל רוצה להישאר עד ספטמבר, דצמבר, ובדצמבר מקסימום הוא מודיע על פרישה. בצבא, אתה יודע, מגמגמים, לא יצא סוג של הכחשה, וגם אם תצא, זה מה שנאמר לי בצורה ברורה. נשאל באמת השאלה, צבא, שחצה כבר את החמישה חודשים של מלחמה ברצועת עזה העצימה, גם אם ילכו לרפיח וילכו למחנות המרכז, נגש נוצרת, בדיר אל בלח, זה לא המלחמה העצימה שראינו לפני יותר מחמישה חודשים. נשאלת השאלה, האם זה המטה הכללי שצריך לקבל החלטות עכשיו על דרג אסטרטגי, תתי אלופים זה דרג אסטרטגי, לאחר מכן על אלופים, לאחר מכן על 74 מיליארד שקלים תקציב שנתי, תוסיף לזה את ה-220 מיליארד שקלים שהחליטה הממשלה לתת תוספת כדי לסגור את הפערים המטורפים שהתגלו במהלך המלחמה הזו, להכין את הצבא למלחמה נגד חיזבאללה, לפקד על הצבא.
אתה אומר עוד משהו, אתה אומר שהוא גם יראה את הדלת החוצה לכל אלה שהוא חושב שצריכים לפרוש עוד לפניו, כלומר הוא יצטרך למנות להם גם מחליפים, כלומר הוא ימנה גם מתכן חדש.
זאת אומרת, תשמע, מדהים מה שאתה אומר עכשיו, כי לאן אתה מוביל?
כן, רק שזה לא קרה, כי אני לא יודע אם זה נכון מה שהוא אמר.
אבל אוקיי, אז בוא נתקן את זה.
אני כן יודע שהממשלה, שלפחות לתפיסתי אחראית, לפחות כמו הרמטכ"ל על מה שקרה פה, מקבלת את כל ההחלטות שלה כרגיל.
ולדעתי,
אגב, האמון הציבורי בממשלה בכל הסקרים, כולל סקרי עומק, שהרגע קיבלתי עוד אחד מהם של מכון אקורד, מראים שהאמון בצבא וברמטכ"ל גבוה בהרבה מאשר האמון בממשלה, בראש הממשלה ובשריו. אז מה? מה אתה עושה?
תזכיר לי מתי הוא היה בשפל, אני רק אומר דבר כזה, הצבא תמיד מסמל תקווה, בטח עם ממשלה כמו שיש לנו, הצבא תמיד מסמל תקווה, ואל תגזור לסקרים עכשיו מדברים מעשיים. הדברים המעשיים הם פשוטים.
ותספר לי אחר כך על מכון אקורד. אתה יודע על משהו?
לא, הטרגדיה היא...
כי במקרה כתבתי על המאמר השבוע.
הטרגדיה היא שזה לא מכון אקורד, הסקר שבידי זה מכון אגם.
אתה שואל אותי?
זה אוניברסיטה.
הרי אתה שואל אותי?
אקורד זה מחלקה של אוניברסיטה שמתעסקת בפסיכולוגיה חברתית ובשינויים וביחסי, ואיך לעשות שלום עם הערבים, כלומר מכון שמאלני. הלאה.
זה לא, אני...
כידוע לכולנו זה כבר לא חוקי.
לא חוקי, לא, בטח שלא. לפרסם סקרים?
ועוד של שמאלנים, וסקרים. סקרים זה יכול להיות, אבל סקר של שמאלנים. גם בסקרים הרגילים, האמון ברמטכ"ל ובצה"ל גבוה בהרבה מאשר בדרג המדיני, ועדיין אף אחד לא חשב שהממשלה לא יכולה להעביר תקציב, שזה יותר מ-74 מיליארד שקל, אבל כנראה שנשאר פה חלוקים, חבר'ה. יש לי תחושה כזאת.
לא, אבל יש לי הערה לאריה, דווקא
הערה באלף. הערה לאריה זה טוב.
אל מול מה שאריה אמר, אריה, אז יכול מאוד להיות שהרמטכ"ל רוצה להישאר פה 4 שנים? אם הוא לא מתחיל את התהליך עכשיו?
לא, 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 אני מאמין שהוא רוצה ללכת. אני רק מאמין שלפני שהוא רוצה ללכת, הוא רוצה לשכפל את האנשים שהיו כדמותו.
עכשיו תקשיב, אין לנו תחקירים שסיימו, אין לנו החלטות על בניין הכוח, אני מזכיר לך, כולם עכשיו מתפארים בסיבור של הצייד, שהתחיל לפני יותר מ-20 שנה, עכשיו מתפארים בו, אז אתה רוצה להגיד לי שהמטה הכללי הזה... שנכשל בשבעה באוקטובר, הוא זה שייצב את ה-20 השנים הבאות עם תקציב של 220 מיליארד שקלים, תוספת על ה-74 השנתי?
כל עוד הוא הרמטכ"ל או הרמטכ"ל, ככה אני רואה את זה, ואני לא נבהל גם מהאנשים בדמותו.
אתה גם חותם קאר בלנש כמו גלנט? אני שואל.
כן. ואני גם לא נבהל.
למה? אבל תסביר לי למה.
כי אין לנו זמן להסביר לך למה. אני זאת לא דעתי. אני גם לא נבהל בכלל מזה שהוא ימנה אנשים בדמותו, כי הרצי הלוי הוא קצין ענק שקשל קשות בשבעה באוקטובר, יצאים את המפתחות אליך הביתה.
קונספציה, אבל...
נכון, קונספציה שאכלה את כולם, את כולם, אולי חוץ מנדב
ארגמן. אני אומר שנכשל, לא הצלחתי להבין את ה...
לא, כי אתה, כשאתה מדבר על דמותו, זה לא שאתה מביא פה איזה מישהו שאתה... כל חייו זה נסיגות ותבוסות. לא, זה כל חייו, זה יושרה וזה חתירה למגע וזה ניצחונות.
אין קשר בין יושרה, אין קשר בין יושרה ומקצועיות. יש שאלה מאוד פשוטה.
שאלה מאוד פשוטה.
אתה יודע מה הייתי מת לשאול? הייתי מת לשאול את גבי אשכנזי, תגיד גבי, שהחלפת את רמטכ"ל מלחמת לבנון השנייה, האם חשבת שנכון להחליף אותו ביום שאחרי, לחכות לסוף התחקירים, או שאמרת שזה הזמן שהחלפת את דן חלוץ, זה הזמן סביר? שאלה מעניינת, נכון?
כן, ואני חושב שענה לך שזה הזמן סביר, כידוע, עם גבי אשכנזי דווקא יש לי דיבור די צפוף, אבל די מציינו, דוקטור אמיר בוחבו, תודה.
תודה רבה לכם.
עמית שגב, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
עמית איבד את אחותו, את בעלה, ושניים מהבנים שלהם בשבעה באוקטובר, והיה היום בוועדה לביקורת המדינה, רגע לפני פקיעת הפטור מגיוס. בוא נשמע קטע קצר מדבריו הקשים, הנה.
למה שלציבור אחד במדינת ישראל יהיה פטור משכול? כבר מספר שנים שהרכבת שנקראת מדינת ישראל איבדה את דרכה, ירדה מהמסילה ונוסעת למקום רע מאוד. נושא הרכבת, אנחנו אזרחים, מפולגים, מסוכסכים, מותשים, עייפים ומבולבלים. לפני 15 חודשים הרכבת הזאת התדרדרה וירדה לחלוטין מהפסים. הנהג, ראש הממשלה נתניהו וחבריו, חבורה של מושחתים ועבריינים, חלקם מורשעים...
סליחה, אתה לא תדבר ככה על ראש ממשלה.
לא תדברי ככה למשפחה שקולה. רק תדעת עכשיו לדיון. מספיק כבר. הוא ידבר שהוא רוצה לראש הממשלה.
מי שהפריע ראשונה זה טלי גוטליב, נראה לי שגלעד קריב עונה לה, כאילו נתנו קיו לאירוע, ואיך אתה הרגשת, עמית?
קודם כל התרגשתי מאוד מהמעמד, ראיתי שהגזרת נראית במציאות כמו שהיא נראית בטלוויזיה, שזה לא איזה אטרקציה מי יודע כמה.
לא יפה, תחזור.
רגע, על מה אתה מדבר? על חברת הכנסת טלי גוטליב או על החיקוי שלה בארץ נהדרת?
חשבתי שזה לא יכול להחמיר, אז ארי יחמיר את זה. לא, אבל ברצינות, אני חושב שההערה שלך עכשיו לא הייתה במקום, כי אנחנו לא שופטים אף אחד על פי איך שהוא נראה.
לא, לא אמרתי על המראה, אמרתי על ההתנהגות.
ההתנהגות זה אירוע אחר.
אבל אין לי עליה יותר מדי, יש לי על הבוס שלה.
אז אני מבין על ההתרגשות, ואני מבין על המפגש עם חברת הכנסת טלי גוטליב. מה שאני לא מבין זה את הקשר בין התביעה לשוויון בנטל, והירידה מהפסים לפני 15 חודשים של ממשלת נתניהו. הלא אי השוויון בנטל קיים מאז קום המדינה. זה לא חדש, זה לא 15 חודשים. איך אתה מחבר את שני הדברים?
לא יודע, אני יודע שהגוש שנתניהו מתגאה בו בשנים האחרונות, יש לו חלק לא מבוטל בגוש, החברים החרדים שלנו. אין לי טענות גם לאנשים החרדים, יש לי טענות להנהגה שלהם. ושוויון בנטל זה לא מילה גסה, זה נראה לי משהו מאוד נורמלי.
לא, זה מילה, מילה טהורה, ושחייבים להילחם עליה, אבל אתה מחבר פה את הירידה מהפסים של הרכבת, משל הרכבת שלך, שהתחילה כשנתניהו נהיה ראש ממשלה שוב לפני 15 חודשים, לשוויון בנטל, שכאילו נולד אז.
בסדר, אני באתי להגיד את הדברים שלי, היה חשוב לי לומר אותם, זאת האמת שלי, זה המציאות שלנו, אנחנו 5 חודשים... מפונים מהבית שלנו, אנחנו סובלים מחוץ לבית שלנו.
מאיפה אתם מפונים בדיוק?
אני, כבר שואלים אותי איפה אני גר, אני כבר לא יודע מה להגיד, אני נולדתי בקיבוץ נירם, גדלתי שם, חזרתי לקיבוץ נירם לפני 8 שנים, בניתי את הבית שלי, גדלתי משפחה שם עם 4 ילדים.
איפה אתם היום? בשבת
השחורה מהבית שלנו, אנחנו מפונים כרגע בתל אביב כבר כמה חודשים, הילדים שלנו עברו מסגרות חינוך אחרות.
יש לכם איזשהו אופק של חזרה לנירם, או שעוד לא מדבר?
אמרו לנו בשביל השביעי שאפשר לחזור. שאז בטוח יהיה לחזור. וגם עכשיו אלוף פיקוד העורף אמר לנו שאפשר לחזור. שאלנו אותו, הוא והמשפחה שלו, אם הוא מוכן להביא את הילדים שלו ולגור בנירם.
אז בעצם, תראה, ארי שואל אותך פה מה הקשר בין שוויון, ואין קשר, כי אתה גם נתת פה עוד אג'נדה של כל התפיסה שלך, כולל עוד שנת ההפיכה המשטרית, והשאלה היא באמת, העסק הרי הפך לסוג של קרב והתגוששות בכנסת, שמענו קטע מזה, נדמה לי שיושב ראש הכנסת לשעבר אדלשטיין אמר לאחד מכם, אני לא יודע למי הוא אמר את זה, לרגע ברח לי עוף לי מהעיניים במהלך האירוע הזה.
זה היה אחרי, אני הייתי בדיון, הדיון היה סך הכל ענייני, למעט ההתפרצות של הגברת שנכנסה לעשות את ההצגה שלה, שזה בסדר, וחבל שחברי כנסת לא עובדים בשבילנו ומשחקים כל היום ברעיונות ובטלוויזיה ובהצגות במקום לעבוד, והטענות שלי הם לא אליה, אלא מי שמינה אותה.
במקרה הזה היא נבחרת ציבור, היא לא מונתה על ידי איש, היא נבחרה.
היא נבחרה והיא נמצאת בתפקיד והיא מקבלת רוח גבית מכל הכיוונים והכל בסדר. אני רק אומר שמה שחשוב לנו להגיד, וזה באמת המסר, שאחרי השביעי לשביעי, הממשלה מתנהגת כאילו זה עוד מכה קטנה בכנף, כאילו זה עוד סבב. הילדים שלנו 20 שנה חוטפים שם טילים וזה לא מעניין את הממשלות שלנו. ואחרי השבת השחורה הזאת, זה גם לא מעניין אותם, והם רוצים לנרמל את הכל ולהמשיך כרגיל קדימה, אבל אנחנו לא ניתן להם. אנחנו לא מוכנים להחזיר את הילדים שלנו למקום שהוא לא בטוח, ומשקרים לנו ולא אומרים לנו את האמת לגבי המצב הביטחוני שם, ומוזמן כל מי שרוצה וחושב שנורמלי שיבוא לגור שם, ויבוא להיות כמה שעות ולראות איך נראה ואיך נשמע אזור מלחמה.
מישהו פה מתקן אותי שאחרי שהגעות לי בשרה עליך, להגיד, אז חבר הכנסת בליאק אמר במקומך, במקום עמית, אני אגיד לך שמדובר בראש ממשלה כושל ומושחת. אז בעצם הדבר שהכי מטריד אותי ממה שאני שומע ממך, זה שאתה, למרות שאנחנו רואים שחמאס בעצם חטף מכה שהוא לא חטף אי פעם, וכל עזה תחת רעב ו-30 אלף הרוגים וכולם במנהרות, אתם עוד לא השתכנעתם שיש שינוי אסטרטגי והחזירו לכם, זאת אומרת, הדבר הזה שכולנו אמרנו בשבעה אחרי השבעה באוקטובר, לא יהיה יותר, לא יהיה יותר צבע אדום, לא יהיו יותר רקטות, אתם עוד לא השתכנעתם שאתם שם.
זה קרה, ביום שישי בערב הבן שלי היה בבית לבד, בן 13, מחבר שלו והיה צבע אדום. אז הם מספרים לנו סיפורים, הם חיים באשליות, הם מספרים לכם בתקשורת.
לא, הם עוד לא הודיעו שניצחנו לגמרי. הם עוד לא הודיעו שניצחנו, הם הודיעו שאנחנו נלחמים.
אנחנו לא יכולים לנצח שם. שיפסיקו לעבוד על האנשים, שיגידו את האמת.
אז מה לעשות?
בוא נדבר על היום שאחרי. אתה רוצה להחזיר אותנו לעוד מאותו דבר? אז היא באמר שהוא יחסל את החמאס, הוא כבר אומר את זה המון שנים.
אבל אתה אומר שאנחנו לא יכולים לחסל את החמאס.
אנחנו לא יכולים לחסל את החמאס, זאת האמת, במציאות של העולם.
אז אם אנחנו לא יכולים לחסל את החמאס, לא נחזור לעוטף?
אני לא יודע, כל אחד עושה את החישובים שלו, אני לא רואה איך אני חוזר לגדל את הילדים שלי באזור מלחמה, שמבטיחים לי עוד 100 שנים של מלחמה. לא בדרום ולא בצפון. אז צריך כנראה לחשוב על משהו אחר, לעשות עוד מאותו דבר, כנראה שישאר אותו דבר. ביבי רוצה להשאיר את החמאס שם לדעתי.
התאמצנו, טוב, עד עכשיו לפחות הוא השאיר אותם, השאלה היא, אני מקווה מאוד שהוא למד מזה משהו, אבל את זה
עוד לא,
את זה נדע בעתיד. עמית סגב, עשינו מאמץ להביא איזושהי בשורה אופטימית, גם מהשיחה הזו לא הצלחנו, תודה רבה לך בכל מקרה.
תודה רבה.
האופטימיות יש שהממשלה הזאת תתחלף ושיעבור אנשים ראויים. תודה רבה.
נמתין לזה בסבלנות רבה מאוד, תודה.
נעבוד על זה, תודה רבה.
שלום ללוינסון.
שלום, חיים, ערב טוב.
אנחנו שואלים.
אתם יודעים שאני, תגידי, התקנתם איזה מערכת חדשה בטלפונים, כי זה נהיה כאילו מספרים של השליחים של וולט. אני בתחילה התקשרתם, חשבתי מישהו דאב אותי, שלח לי אוכל.
לא, רק תגיד מה אתה רוצה על הפיצה ונסגור.
אסף עובד גם בוולט, הוא לפעמים מתקשר מהטלפון של העבודה. תקצר לנו את האירוע הבאוש הזה, שבו אתה מביא במוסף הארץ ובאתר הארץ, הקלטות שמעידות על יחסי תן כך בין השופט הבכיר לשעבר, איתן אורנשטיין, שנבחר לנשיא המחוזי, לבין אפי נווה, בשבתו כראש לשכת עורכי הדין, חשבנו ש... אהבתי, כן, אהבתי, יחסי אהבה שנאה קוראים לזה.
קראת?
לא התעמקתי, קראתי כותרות.
אפילו הקשבתי.
אריה בינתיים, אני עושה את זה בערב.
מה אתה חושב, אריה?
אני חושב שהרבה מאוד דברים שחשבנו על מערכת המשפט, היום צפו כדימו של...
אני לך את האמת, זיפתי אותי, כי טוב, את אפי נווה אנחנו כולנו מכירים, אנחנו מכירים את אפיו של אפי, את תחביביו של אפי, את הצורה שאפי מפעיל אנשים והפעיל אנשים, ואת רמת, בוא ננסח את זה ככה, רמת האתיקה הגבולית של אפי. מה שאתה הפתיע פה בסיפור הזה, הרי אנחנו ידענו שהוא היה בקשר עם מי שהיה בסוף נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, שהיה ביניהם איזה קשר סמי חברי כזה. והתכתבויות שהיו בטלפון של הדף שטייף, שהדף שטייף הביא לפריצתו, דלפו בסופו של דבר, והם העידו על אותם יחסים חברים וחמים. אבל אנחנו רואים פה, יש, אוצר ההקלטות הוא גדול, אני אנסח את זה ככה. הוא אינסופי ולא הגעתי אפילו עוד לכולו.
אתה באמצע תהליך.
שמע, אתה יודע, אתה בסוף אני לא אגף המודיעין בצה"ל.
זאת אומרת, זה מתנה שעוד תיתן.
אין לי, אני לא על חוטן של 8200 שעכשיו יושב פה עכשיו ומאזין ל-500 שיחות בין אפי נווה לאיתן אורנשטיין ונצלל כל אחד. בסוף צריך לצמצם לאזור המינוי, אתה מבין? ובאזור המינוי, יש משהו מאוד ברור. איתן אורנשטיין, סגן הנשיא, סופר רוצה להיות נשיא, הוא לאות על זה, הוא מתנהג כמו בחור מאוהב ובחורה, רק שהפעם הוא אוהב בתפקיד. ואפי נווה גם רוצה אותו. כי איפה יש לו משרד נזיקין בתל אביב, אין פה שום אידיאולוגיה, זה הכל נטו ביזנס, לא מדברים שם לא על אקטיביסטים ולא על פסיביסטים, הכל חרטה ברטה. אך ורק העניינים העסקיים של אפי נווה, שמחזיק במשרד נזיקין מול בית המשפט, ומרגיש שבית המשפט הזה אין לו שופטים שאוהבים אותו. השופטת המרכזית בתחום שלו, נזיקין, דליה גנות, לא סובלת אותו.
גורמת לו נזק, כן.
הנה, הוא לשיטתו,
הוא גורם לנזק. והוא אומר בחומרים שלך לאורנשטיין, רק תעיף אותה משם. הוא בעצם מריץ את אורן שיקבל את הנשיא על חשבונה, בתנאי שהוא, זה פשוט לא יאמן.
אז תגיד לי למה הופתעת?
אני הופתעתי לשמוע שנשיא בית משפט מחוזי, שאומרים לו תעיף את השופט גנות, והוא יודע שהבלעיף את השופט גנות זה אינטרס עסקי מובהק של עורך דין הספציפי הזה, והוא צוחק, והוא לא אומר לו, בוא אחי, זה לא מתאים.
הוא צוחק, כי הוא יודע שהדברים לא נולדו, הוא לא נדהם, כי זה לא פעם ראשונה שהוא שומע דברים כאלה.
נכון, ושהוא מזכיר לו את זה, תראה, ושהוא מזכיר לו את זה בהודעה, אז הוא עונה לו שהוא יטפל בזה, וגם, כאשר, ואז קרה נס, דליה גנות לא צריך להעיף אותה. כי התפטרה לבד, היא גם התבודדה לנשיאות, נפגעה עד אם כן נשמתה שהיא לא קיבלה את התפקיד. והיא מתפטרת. אפי נווה שומע על כך מהנשיאה המנוחה מיאן נאור, מדליף את זה לעיתונות כדי למנוע ממנה להתקרר, מה שנקרא. ואז איתן נאור שאני אומר לו משפט מדהים, אם כך פרעתי את החוב. זאת אומרת, בתודעה שלו, הוא חייב להביא את דליה גנות, והנה קרה נס, דליה גנות זה, אז יהיה לך, אז הוא מרגיש שהוא פרע את החוב, ואפי עונה לו, אל תדאגי לך חוב אחר. יש שם איזה דינמיקה שהם מבינים שהם תלויים אחד בשני.
תגיד, יש עוד שופטים בהקלטות שלך?
לא, השיחות הם רק עם אורנשטיין, הם מדברים על שופטים אחרים כמובן. מתוך השיחות האלה אני לומד שעוד כל מיני שופטים שאני לא רוצה כעת להזכיר את שמם, כי אין לי את השיחות, הם בקשר עם אפי נווה, אבל אתה יודע, כאילו, אורנשטיין ממש חש שהוא חב את מינויו לאפי נווה, השיחה הראשונה שהוא עושה, כאשר הילד שקד מתקשרת אליו, כשהוא בג'י בגיבוש השופטים במצפה רמון ומודיע לו שהוא יהיה נשיא בית המשפט המחוזי הבא, היא מתקשר לאפי רק להתקן אותו והוא לוחש לו מתוך הג'יפ, אני פה בג'יפ עם השופטים, אבל שתדע שמוניתי, ואפי אומר לו מזל טוב, ואז הם מתכננים את השלבים הבאים, שזה מינויים של שופטים שאפי רוצה, אפי חשוב לו שופטי נזיקים, שופטי נזיקים האלה, מטפלים בתיקים של המשרד שלו, איתן לפעמים מסכים, לפעמים יש לו שופטים אחרים שהוא רוצה לקבל.
כל כך מחלי שבא, לא יודע, אני כאילו בא לי ממש...
תעזיר לשמור דווקא שיחות מעניינות, גם איפה מספר סיפורים טוב, אתה מבין, אתה כאילו אתה...
כן, הוא ספר סיפורים מעולה, הוא אחד הטובים שבהם, כן. ואני רוצה להזכיר לסיום שהשופט אורנשטיין אמנם פרש, אבל הוא אחד מגדולי עושי הבוררויות בישראל היום.
כן, זה גם עוד סוגיה מעניין, כל סיפורי הבוררויות, היום הוא גם בורר פרטי, אבל הוא גם בורר מטעם בית משפט, זאת אומרת, הרבה פעמים בית משפט, שהוא מגיע למסקנה שעדיף להביא תהליך לבוררות, הוא זה שממנה את אורנשטיין, למשל עכשיו הוא קיבל תיק גדול בקיץ, מחלד קבון מבית המשפט העליון.
מתי שהוא נצטרך בסוף לעשות רפורמה?
אתה מבין איך התחבר השוטר שלי עם התחלה?
אז הוא קיבל את תיק של איציק תשובה, הקבלן הנתניאתי, שיש לו איזה סכסוך עסקי.
איציק?
יש יצחק תשובה, הקבלן הגדול?
גם יצחק תשובה הגדול היה קבלן נתניהתי פעם, חבר'ה.
יפה, אז יש יצחק תשובה...
הייתי מתקשר אליו, היה בוס של מכבי נתניה בערב, לשאול אותו אם יש שחקנים חדשים. לוינסון, בהצלחה ביום שישי.
אתה תצפה, בן.
ברור, בך תמיד.
תודה.
אני מכניס שבת מוקדם, אז אני לא אצליח.
להתראות. תשמעו, ארי, יש לי משהו שמח. שבק וצהל עצרו בשיפה את מחמוד קוואסמה. שהיה מעורב בחטיפת ורצח שלושת הנערים 2014, האירוע שממנו גם התחיל אחר כך צוק איתן בעזה.
קוואסמה אחד הרגו לפני כמה שנים.
יש הרבה קוואסמה
עכשיו. לא, מאותה פרשה.
כן, כן. ובני אשכנזי, שלום.
שלום.
יש לנו שתי דקות שתסביר לנו שבגץ פעם ראשונה, אגב רואים את זה שהוא הפך שמרני ואני לא צוחק, מאשר להרוס בית של מחבל שהיה מעורב בפיגוע שבו לא נרצחו ישראלים.
כן, ההלכה בבגץ אומרת שבדרך כלל הורסים בית רק כאשר נרצחו אזרחים ישראלים. פה בעצם יש איזושהי חריגה מההלכה הזאת ויש לנו מחלוקת בין מין שנחשב לשמרני לבין אלרון שנחשב סמי שמרני לבין השופט עמית. שניהם אומרים שכרגע, בגלל המלחמה, אלרון ממש מציין את זה בדברים שלו, אומר, אנחנו לא בימים רגילים, אנחנו לא בשעה רגילה, אנחנו בשעת מלחמה, לכן צריך לחרוג מההלכה. שופט עמית אומר, לא, אנחנו לא צריכים לחוק בהלכה, וזה מצחיק כי כולם, כי הם מתחלפים בתפקידים דווקא בן ואריה, כי בדרך כלל השמרנים, מה הם רוצים לעשות, אריה, אתה יודע טוב, לשמר את ההלכה, ופה השמרנים רוצים בעצם להפוך את ההלכה, והעמית של עכשיו הליברלי,
אומר, השמרנים רוצים לשמר את החוק, ההלכה זה מה שבית המשפט קבע, שלפעמים סותר את החוק.
בסדר, אני חזרתי לימים שלי כ...
לא, אבל פה שני השמרנים הם אקטיביסטים, אריה, אי אפשר להתחיל.
בדיוק,
עוד פעם, אנחנו לא אומרים שאנחנו נגד, כן, אבל...
אבל תגיד, אני את ההלכה הזאת אני לא מבין, כלומר, אם הבן אדם ירה במישהו, ולא פגע לו בלב, אלא פגע סנטימטר מהלב, אז לא צריך להרוס לו את הבית. מה ההיגיון?
אני איתך, בעניין הזה אני באמת באמת איתך, כי אני אגיד לך גם יותר מזה, הרי במשפט הפלילי אנחנו יודעים שניסיון כמוהו כעבירה, זאת אומרת אפילו אם ניסיתי חס וחלילה לרצוח מישהו, חבוב, אני ניסיתי לתת שוחד, כן, אפרופו, אני צריך לקבל את אותו עונש כמו שנתתי את השוחד.
בואו לא נשכח שהפצוע בפיגוע שמדברים עליו הוא פצוע אנוש, אבל מצד שני, מצד שני, במשפט נניח שאתה דורס בן אדם והוא לא מת, יש הבדל גדול מאוד בגזר דין שיפסק עליך.
זה נכון לגבי
זדון.
אבל יש לנו את העניין של העבירות ניסיון, ובכלבן שהמשפט הפלילי בניגוד לכל ענפי המשפט האחרים מחשיב ניסיון כעבירה, אני דווקא חושב שההיגיון עם אריה פה, בהקשר הזה.
לא, אני לא אמרתי שאני נגד, אני פשוט מכניס את כל ה...
ברור שהתוצאה משתנה אם בן אדם נהרג או לא נהרג, כי בסוף אתה לא יכול לגזור על מישהו מאסר עולם, בסדר, או תוצאה, אתה יודע, עונש אחר, אם התוצאה שבגינה אתה בכלל העמדת אותו לדין, היא קצת יותר קטנה, כי בסוף זה עניין של איזונים.
ביני אשכנזי, תודה, פרסומות.
משפט אחרון יש לי?
כן, כן.
כל מי שזכה לשזוף את עיניו בפלאפונים שאסור לדבר עליהם, מה שינווה, ראה כבר ראה דברים הרבה יותר חמורים, אבל סיפור פצצה של לוינסון, וחבל שאני לא יכול לספר לכם.
את ספר לנו בפרטי, למען השם, תודה.
ביי.
ביי. חבר הכנסת שעבר צבי האוזר, הוא גם יושב ראש הוועד המנהל של נאמני תל חי, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
וקראתי מאמר שלך בישראל היום, על זה שבעצם השנה, פעם ראשונה ב-104 שנים האחרונות מאז הקרב, שישראל לא מקיימת את הטקס הממלכתי ליד האריה השואג בתל חי, ואתה אומר, זה לא רק מבטרים, מבטרים גם על הרעיון, תסביר.
כן, קודם כל, ב-104 שנים ישראל מקיימת טקס, אבל לכן הקרב המפורסם היה לפני 104 שנים, מאז הוא הפך להיות מקום עלייה לרגל, בשנת 34 יש גם את פסל האריה השואג, אבל המקום הוא לא אתר, הוא לא פסל, הוא רעיון. והוא רעיון של אחיזה בקרקע, הוא הרעיון הציוני הבסיסי שקו המחרשה היא שקובעת את קו הגבול, תל חי ויישובי אצבע הגליל הם שמתזים את המפה, והאירוע הזה הופך להיות חג ומועד ציוני, אגב באופן ייחודי מקובל ונחגג על ידי שתי התנועות הציוניות המתכזיות, תנועת העבודה מחד, התנועה הרוויזיוניסטית מידך, ז'בוטינסקי עצמו מקדיש את שיר תל חי, ביתר, תנועת הנוער של התנועה הרוויזיוניסטית נקראת על שם ברית יוסף טרומפלדור, והנה קופצים ל-2024, ממשלת ימין מלא מלא, ובהחלטה הייתי אומר חשאית ככה בחשכת ליל.
אבל יורים צביק, מה אתה עושה? אתה יכול לעשות שם טקס?
תראה, עוד לפני הטקס פינו את היישובים, כלומר זה הניגוד לאתוס.
קודם כל פינו את היישובים, יישובים כבר עוד מעט חצי שנה פליטים בתוך ארצם, פעם אחרונה שפינינו את תל חי באמת היה ב-1920, וגם ההחלטה על הטקס, אני מבין שההחלטה על היישובים התקבלה, אני גם מטיל ספק אם היה דיון עומק בהקשרים הציוניים, כמו בהקשרי ההרתעה, מה זה עושה להרתעה הישראלית, מה זה עושה לחוסן האוכלוסייה הישראלית, אני שם את זה לרגע בצד. הטקס בוטל ככה בחשכת ליל. ישראל הייתה יכולה לייצר מאזן אימה מול החיזבאללה, ולו לפחות לשעה אחת. היו יכולים להרים 4 מטוסים בשמי ביירות, היו יכולים למסך אשן, היו יכולים לעשות טקס צבאי קצר, דובר אגב באתר שהוא גם קברות של אנשים שהוקרו כחללי מערכות ישראל.
ואז אם היה קורה משהו ונסראל היה מתווח את זה והיו נהרגים אנשים, היו אומרים תקים ועדת חקירה, למה לא חשבתם על זה? אני בכוונה נותן את הצד השני, סליחה.
אני אתן לך את הצד השני. ישראל עמדה באתגרים בהקשרים אחרים, ואני אומר פה משהו שלא כתבתי במאמר. אם היה לטקס הזה איזשהו אקצנט דתי, איזשהו עניין שהיה בו הרבנים הראשיים, שופר בכותל המערבי, מצד הדגלים, לא היה עובר בכל דממה דקה. היו מוצאים פתרון, היו מוצאים חלופה. אבל יש פה אירוע שמראה שאנחנו בקליפה חלולה ציונית. זאת מדינה שלא יודעת להגן על ערכיה וסמליה. זאת מדינה שנאחזת, וטוב שכך, בשורשיה הדתיים, האמוניים, אבל מעבר לזה הכל פלסטיק.
הדיון על ביטול הטקס, אם בכלל היה דיון, היה דיון פרגמטי ולא דיון אידיאולוגי.
הסתיים לנו הזמן, חבר'ה, והדברים הם...
והפרגמטיות הזאת מקרסמת את החוסן, והפרגמטיות הזאת, יש רגעים שלא היא העולם כולו.
דברים מאוד נוקבים.
מילה אחת.
ואני נגמרה התוכנית פשוט, אני מסכים עם כל מילה, עורכים ומפיקים אסף נבו, ושמואל בן סימון החיית על השידור, תמר שלמה ויצ, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, מיכל קדוש ואיתי ניקסון, עורכים וספורטים קופן ואיללי. אני באמת מסכים איתו.
תודה רבה צבי האורך.
תודה.
אני מסכים
איתו. נכון.